עצרנו באמצע 11 או שאני טועה? מי אינסטינקט ההכרה זה דיברנו?
כן.
ועצרנו באמצע, ראינו רק איך זה בצד הלאומי, נכון? אני זוכר שאנחנו הגענו צד שמאל למעלה, שורה רביעית, וכן הוא גם ביחס היהדות, לכאן הגענו. מה? טוב, אז היום אנחנו רוצים לסיים את החלק הזה, אז בואו רק נזכיר לעצמנו במה אנחנו עסוקים. אנחנו מנסים לברר את עקרונות משנת הציונות הדתית. אני חוזר בקודים. עיקרון ראשון, קודש בחול. עיקרון שני, קודש בחול ברמת אומה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עיקרון שלישי, אף על פי שהקודש במהות קודם לחול, כי הוא מקור החול וקיומו, הוא נותן לו חיים. בסדר ההופעה מעשית, החול קודם לקודש, החול קודם לקודש, זרע בהמה קודם לזרע אדם. ועכשיו זה עיקרון שישי. עיקרון רביעי, אנחנו עומדים עכשיו בשלב שנכון שהקודש במהות קודם לחול, אבל החול בסדר ההופעה במציאות קודם לקודש. עכשיו, אבל מתי הופיע השלב של המהפך במציאות, שלמות שהחול קודם לקודש, יבוא הקודש וישלים את החול. זה בעצם השלב שאנחנו אמרנו, וזה עצרנו, ואז בעצם פתחנו סוגיה שלמה, שהיא סוגיית המעבר מאינסטינקט להכרה. ראינו שבשלב הראשון של התפתחות האדם הפרטי והציבורי, קודם כל מה שמנהל את החיים שלו זה אינסטינקטים, ובפרט האינסטינקט הקיומי, ההישרדות, יצר הקיום. זה נכון גם אצל בעלי חיים, אז כמו זה נכון גם אצל אדם, זה נכון גם אצל עם, גם לעם יש יצר הישרדות לאומי. אבל היות והמדרגה הזאת של האינסטינקט הקיומי של הפרט או של הכלל היא לא מדרגת האדם, זה לא מה שמייחד את האדם, כי האדם הוא שייך למדרגת ההכרה, אז ממילא המדרגה המיוחדת של האדם של מדרגת ההכרה חייבת להופיע. ואז הצבנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, המעבר מאינסטינקט להכרה, איך הוא יהיה? האם זה יהיה באופן כזה שהקדוש ברוך הוא יחליש את האינסטינקט רק אחרי שהאדם בפועל יהיה מלא הכרה, כלומר מלא בשכל, בידיעות א' וב', שהידיעות האלה ינהלו לו את החיים, זה נקרא הכרה. הכרה כל שני חלקים, א' שיש לי דעות, וב' שהדעות מנהלות לי את החיים, כי יכול להיות שיש לי דעות ומה שמנהל את החיים בסוף זאת אהבה, יכול להיות. בסדר? אז האם סדר הניהול של הקדוש ברוך הוא את העולם, את האדם, את החברה, האם זה באופן כזה שוודאי שצריך לעבור מאינסטינקט להכרה, אבל שלב המעבר יהיה, המעבר יהיה בשלב שבו האדם או החברה בפועל הוציאו אל הפועל את ההכרה, מילאו את ההכרה, ורק אחרי זה תהיה החלשת האינסטינקט. אפשרות א', אפשרות ב', לא. כבר כשיש פוטנציאל הכרה, עצם זה שיש אפשרות להופיע הכרה, א' ברמת הידיעות וב' ברמת ניהול החיים, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט, כמובן הכל לפי המידה המדויקת, ואז יכולה להיות מציאות מסוכנת מאוד, שהיא שלב המעבר, גיל ההתבגרות קראנו לזה, שהאינסטינקטים הולכים ונחלשים כי יש פוטנציאל הכרה, אבל הכרה בפועל עוד לא הגיע, כי אדם לא בנה תודעה וחיים על פי התודעה הזאת, ואז אין לו את הכוח שמנהל לו את החיים, האינסטינקט הולך ונחלש, הכוח ההכרתי עוד לא הגיע, וזה נקרא, כמו שאמרנו, גיל ההתבגרות. זאת אפשרות ב', יופי. מה אמרנו? איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? אפשרות ב', כי אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה שנשלים את האינסטינקט על ידי ההכרה, ואז יחליש את האינסטינקט, אז כנראה שהוא עדיין היה מחכה. למה? כי החיים האינסטינקטיביים הם מאוד נוחים, כי הם מאוד קבועים, הם לא דורשים בחירה, הם לא דורשים מאמץ. זה עובד על אוטומט, זה בסדר. לכן הקדוש ברוך הוא דוחף את האדם בכוח להתרומם למדרגת ההכרה, כי זאת מדרגתו, זה מה שמחד אותו, שלא יישאר במדרגת חי. ולכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באופן כזה שהאינסטינקט מופיע בשלב א', ההכרה מופיע בשלב ב'. מתי תופיע ההכרה? מתי יתחיל לחלש האינסטינקט כדי שתופיע ההכרה? כבר כשיש פוטנציאל הכרה, גם אם ההכרה לא מופיע עדיין בפועל. משפט אחרון, זה עד לכאן הלכות יחיד, גזור הדבק, הלכות אומה. גם גאולתנו התחילה מאינסטינקט, מקלט בטוח, מקלט לילה, ציונות חילונית וכו', שלא יהיה עוד שואה, יד ושם כמשל, כל מה שדיברנו פה, אבל חייבת להופיע הכרה, הכרה של תוכן, של משמעות, כמובן הכרה בעם ישראל היא הכרה של תורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וסדר ההופעה הוא כהלכות יחיד, הלכות ציבור. הקדוש ברוך הוא לא מחכה שהאומה הישראלית תשלים את הכרתה כדי להבין מה היא, כלומר ציונות דתית, כלומר ציונות אלוהית, אלא כבר כשיש פוטנציאל להכרה אלוהית אמונית בתוך הציונות, כבר אז תתחיל להיות החלשה, עד כדי חלקים מסוימים אולי ביטול של אותם אינסטינקטים, ואז אנחנו נהיה ממש יכולים להיות במשבר גיל ההתבגרות, כי הכרה עוד לא הגיעה, האינסטינקט נחלש, ואז אנחנו נמצא את כל הפוסטים, פוסט ציונות בכל מיני רבדים והופעות, וזה בעצם הנקודה שבה עצרנו. אז אם אני מסכם, עיקרון ראשון קודש בחול, עיקרון שני קודש בחול לאומי, עיקרון שלישי, אף על פי שבמהות הקודש קודם לחול, בהופעה החול קודם לקודש, עיקרון רביעי, סדר ההתפתחות מהחול אל הקודש, מאינסטינקט להכרה, יהיה על ידי פוטנציאל הכרה, ויכול להיות שלב שמשבר גדול שהכרה עוד לא הגיע, אינסטינקט נחלש, וזה יכריח אותנו להשלים את ההכרה. מי שהיה פה פעם שעברה, ברור לו? מי שלא היה, מסתכל עליי כתרנגול בבני אדם, אני רואה כמה כאלה פה מסתכלים עליי. נכון? היית פה פעם שעברה? שבוש, ברוך הבא. מי עוד שבושים? כל השורה האחרונה? הייתי ממליץ להביא לפה שבושים לשיעור הזה. מצד האמת לא. כן, טעם, הם לא מבינים כלום. אל תעלב. ובנית ישבות לא הייתי מבין כלום. אבל מצד מה כן? מצד שהם יקלטו רושם. רשמי, רשימו, כמו בזה. רושם זה טוב. שבין שבושים אלינו לישיבה, נכנסים לשיעור בניין אמונה מספר 40. מה הוא יכול להבין שיעור מספר 40 אחרי שהוא לא שמע 39 שיעור? אז ייכנס או לא ייכנס, מה אתה אומר? ייכנס. מה יקבל? רושם. כשנגיע לשלב ששבוש מבטל תורה, זה טוב. בוא נהיה ישרים. בוא נשמור את השעה ביטול תורה לאחר כך. טוב. מה? לא, יש שבושים רציניים שבאמת הדקות חשובות להם, אני רואה את זה אצלנו, יש כאלה, בואו. טוב, אז רבותיי, עד לכאן אם כן, כן אסכם, אם כן, במישור הלאומי אנחנו עוברים אינסטינקט להכרה. המעבר הוא המעבר הכרחי, כלומר הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להגיע להכרה, על ידי שהוא מכריש את האינסטינקט, ואז יכול להיות משבר גדול בסלם המעבר, אינסטינקט עין, או חלקו עין, הכרה עין, או חלקה עין, ואז מופיע המשבר הגדול. זה נקרא בחזל, משיח בן יוסף יהרג, וצריך להתפלל שלא יהרג יותר מדי, כפי שכתוב בסידורים, נכון? הספרדים? להתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף, אבל כשהגמרא אמרה שיהרג, והוא צריך להרג, כי צריך היעדר קודם להוויה, ההוויה הבאה צריכה להופיע. טוב, יפה. אז אם כן סיכום, רק אני מסכם עכשיו. אם כן סיכום, המהלך הלאומי של קודש בחול ברמת עם, או העיקרון השלישי של קודש בחול ברמת עם, יופיע באופן כזה שהחול יהיה קודם לקודש, והקודש יהיה חייב להשלים את החול, כי הוא מקורו וייעודו, וזה באופן כזה שהקודש יצטרך להופיע אחרי שהקודש יחליש את החול. בשפה של המקור שאנחנו לומדים עכשיו, המקור 11, האינסטינקט יחלש כדי שהכרה תהיה חייבת להשלים את החלל שהשאיר האינסטינקט. מצוין. מה אנחנו הולכים לעשות היום? אותי פרגשן. מה אנחנו הולכים לברר היום? האם המהלך הזה מאינסטינקט להכרה, שכרגע דיברנו עליו בממד הלאומי, ציונות, האם המהלך הזה מאינסטינקט להכרה הוא גם יהיה בממד התורני? כלומר, גם הקשר לתורה, ליהדות, יהיה מעבר מאינסטינקט להכרה? התשובה היא כן, תכף נדבר על זה טיפה, ובעיקר מה שאני רוצה לברר היום, האם יש קשר בין שני המהלכים האלה? האם המעבר מאינסטינקט להכרה על הציר הלאומי והמעבר מאינסטינקט להכרה על הציר היהדותי, האם יש קשר ביניהם? זה החצי השני פה, דברים מופלאים מאוד של הרב, וכמו שאמרנו פעם שעברה, מקבילה לזה, שמונה קבצים, קובץ א', פסקה סמך ג', כדי לראות את זה שם בהמשך. מי שהיה פעם קודמת או פעמים קודמות, ברור, ישרנו קו? כן או לא?
כן.
ישרנו קו. שאלות, בבקשה. אין שאלות. טוב. יופי. אז אנחנו הגענו עמודה שמאלית, שורה רביעית.
מה נדבר על הדבר השני?
האם המעבר מאינסטינקט להכרה הוא רק בממד הלאומי או גם בממד הדתי? והאם יש קשר בין שני המהלכים? התשובה היא כן. והאם יש קשר בין שני המהלכים האלה?
התשובה היא כן.
ודאי שכן, תכף נראה. ודאי. כן.
איך מגיעים להכרה?
לומדים תורה בישיבת שדרות. בית משת הרציני. לומדים הרבה תורה. הרבה אמונה. כדי להבין את התקופה, להבין את התהליכים, להבין את תפקידך בתהליכים. לומדים תורה ברצינות, כל מקצועות התורה, כל אחד למדרגתו, ובפרט מקצוע האמונה שעוסק בסוגיות האלה. לומדים אמונה בעמקות וברחבות, כמה שאפשר. וזה לא סותר, סדרי גמרא וכו' כמו שצריך. טוב. אז אנחנו שורה רביעית, וכן הוא גם ביחס היהדות. אם כן, כמו שיופיע המהלך מסיק להכרה בממד הלאומי, כך הוא יופיע בממד היהדותי. נקרא כמה שורות. וכן הוא גם ביחס היהדות. הוקרת האמונה ושמירת התורה והדת בכנסת ישראל ביתרון של קודש עליון. אני קורא כמה שורות. מהלך כללי זה, המתגלה בכל החיים, נוהג גם בה. איך הוא ינה? כאן ממש מקבילה למאמר הדור. מספר היחידים הגדולים הענקיים, אנשי קודש, הולך ומתמעט. ולעומת זה, הכלל כולו הולך ומשתחרר ומתפתח. וכנסת ישראל עומדת עכשיו בכללה במצב המעבר לצאת מתוך חיים אינסטינקטיביים, לחיים של הכרה, לא רק בממד הלאומי, גם בממד היהדותי, ותכף נראה שזה קשור. טוב, החלק הזה אני רוצה להשקיע בו ממש 5 דקות לא יותר, כי אני רוצה להגיע בעיקר לחלק העיקרי פה. וכן הוא גם ביחס היהדות. כלומר, איך עם ישראל מתייחס, א', קודם כל כהוקרה ליהדות, מוקיר את היהדות, וב', כשמירת מצוות. אז אני אגיד את זה בשפה מאוד פשוטה ושטחית לרגע, בסדר? בעצם, מה שהיה בתקופה הראשונה של שמירת היהדות אצל רוב העם, תכף נגיד לסוגת רוב העם, זה היה יהדות אינסטינקטיבית. מה זאת אומרת? למה אתה דתי? אני דתי כי סבא שלי היה רב. זה אינסטינקט. למה אתה דתי? למה אתה שומר מצוות? אני דתי כי יש שכר ועונש. אז באופן אינסטינקטיבי, אני לא מפחד מעונש ורוצה שכר. אז גם היהדות בשלב הראשון שלה, שצריך לברר בדיוק מתי הוא, אבל כן הייתי אומר בשלב הראשון, 100 שנה, 200 שנה וכו', אני מדבר כרגע אצל ההמון, תכף נדבר על זה, היהדות בהתחלה הופיעה באופן אינסטינקטיבי, הורגלתי לי, חינכו אותי ככה, הורגלתי ככה, כל המשפחה שלי ככה, כל החברה שבתוכה אני חי ככה, אז גם אני ככה. זהו. אז למה אני שומר תורה ומצוות? כי ככה חונכתי, ככה הורגלתי, כל המשפחה שלי ככה, סבא שלי היה רב, אני מפחד באמת מהעונש. אז זהו, זהו. האם יש לי הכרה בזה, האם בררתי את זה, האם העמקתי בזה, האם יש לי הזדהות עם זה, האם אני אוהב את זה, האם אני שמח בזה? לא בטוח. אולי בטוח שלא. למה? כי אני כמו איזה עלי בזרם. כמו עלי בשיטה בזרם הנער, אז גם אני חלק מזה. אז אומר הרב, וכן הוא גם ביחס היהדות, הוקרת האמונה. עצם זה שאנחנו מוקירים את התורה, את האמונה, תלמידי חכמים, אנשי אמונה. ושמירת התורה והדת. צד שמאל למעלה, שורה רביעית, חמישית. אז א', הוקרת האמונה. עצם זה שאנחנו מוקירים את זה, מכבדים את זה, רואים את זה כדבר חשוב. ב', ושמירת התורה והדת. עצם שמירת התורה, מצוות, קיום מצוות, שולחן ערוך. הוקרת האמונה ושמירת התורה והדת בכנסת ישראל ביתרון של קודש עליון, כך זה היה. עכשיו, למה זה היה ככה? אז הרב אומר עכשיו משהו יותר עמוק מזה, שגם במאמר הדור מרחיב יותר. אומר הרב, אולי אני אקדים רגע מה כתוב במאמר הדור. מאמר הדור, הרב אומר, כי אני עושה איזה משמע עם הפולוח, הייתי מצייר את זה, שבעצם בדורות הראשונים היו מצד אחד גדולי ענקים, רמב״ם, גאון מווילנה כזה, גדולי ענקים, תציירו לעצמכם איזה מגדלורים של תורה ואמונה, ומצד שני ההמון, רוב עם ישראל, עמך בית ישראל, היה כמעט ברצפה. למה? אני מסביר את זה הכי שטחי, הכי היסטורי, הכי פשוט. א', לא היה ספרים. אין דפוס. אין ספרים. איפה יש ספרי קודש? איפה יש ש"ס גמרא אחד? או בבית של הרב, או בבית כנסת, וגם הוא מרופד, כי אולי הוא איזה מגילה בכלל. שמצאו אותה באיזה מערה, לא יודע. בסדר, אז קודם כל אין דפוס, אין חשמל, אין ספרות, אין טכנולוגיה. כלומר, כדי לאכול לחם, אני צריך לזרוע חיטה ולעבור את כל התהליך, עד שבסוף אני אפה את העיסה ויצא לחם. אז אנשים, א', לא הייתה להם אפשרות ללמוד תורה, כי לא היה ספרים. ב', צורכי החיים הקיומיים ההכרחיים דרשו המון זמן, המון כוחות נפש, כדי... אם הייתי רוצה סלט, הייתי צריך לגדל בגינה שלי פלפל ומלפפון. אם הייתי רוצה בצעת תרנגולת וחלב הספרה. וכל התהליך בדרך לזה. עד שאני מגיע בסוף למוצר המוגמר. אז המציאות ההיסטורית הייתה שהיו גדולי, גדולי ענקים, יחידים, והאמון, הכלל ישראל, היה ברמה מאוד נמוכה. אבל להיות וכל תהליך הגאולה הוא מערב במאמר הדור. כל תהליך הגאולה זה בעצם תהליך של כלל, של התעלות הכלל, וחלק מהתעלות הכלל, מה שאפשר את זה, עם כל המילה הגסה שנקראת טכנולוגיה, זו טכנולוגיה. למשל, מי פעם יכל ללמוד גמרא? כפשוטו ממש. מי שהיה לו גמרא? למי היה גמרא? לאף אחד. אז לא למדו. כן, גמרא. מי יכול היום ללמוד גמרא? מי יכול? כל אחד, כל אחד בבית שלו שלושה סטים שס. מה עושים כשיורד החושך? חושך. יש חשמל, בואו חושך. ואם רוצים ללמוד אצל הרב ההוא מעבר לנער, אין דרך. יש רב סודה, בסדר, יש עונייה, אפשר להגיד. אתם מבינים? וחוץ מזה, כל צורכי החיים, אתה רוצה לחמנייה, הולך פה למאפייה, יש לך 800 אפשרויות. אתה לא צריך לזרוע חיטה וכל התהליך, נכון? כלומר, גם אפשרויות התורה התפתחו, אפילו ברמה של הפשט, ברמת הדפוס, וגם צורכי החיים הם הרבה יותר פשוטים. יש לנו היום את הכל מוכן, אנחנו לא, לא כל אחד צריך להכין הכל. תלך לסופר, עושה איזה קנייה, התפנה לך הזמן, התפנתה לך הנפש, להתעסק בדברים העיקריים של החיים. לכן הכלל הולך ומתעלה. אז, אז, אז הגדולים או מערב הלכו והתקטנו, והכלל הולך ומתעלה. בואו נקרא את זה רגע שנייה. לכן, וכן הוא, וכן הוא גם ביחס היהדות, הוקרת האמונה ושמירת התורה, ועדת בכנסת ישראל, ביתרון של קודש עיון. כלומר, מהלך כללי זה, המתגלה בכל החיים, זה לא רק בעם ישראל, זה בכל האנושות, נוהג גם בה, גם ביחס ליהדות, לא רק ביחס לישראל, אלא גם לגויים, ולא ביחס למדי החול בישראל, גם למד הקודש, היחס לתורה, מצוות יראת שמיים. מספר איך זה נוהג גם בה? מספר היחידים הגדולים הענקיים, אנשי קודש, הולך ומתמעט. אין לנו גדול כמו הרמב״ם, בדור שלנו. אין לנו גדול כמו הגר"א. אין לנו גדול כמו, אין לנו גדול כמו הרב קוק. אבל לעומת זה, הכלל כולו הולך ומשתכלל ומתפתח. אם כן, אם הכלל בדורות הקודמים היה ברצפה, אז מה שמעניין אותו זה אינסטינקט דתי. למה אתה דתי? כי כולם דתיים מסביבי. ככה הורגלתי. אתה רוצה שאני אהיה בגיהנום? אבל אם כל הכלל מתעלה, אז כשהכלל מתעלה, אז כל הכלל עולה מאינסטינקט להכרה. לא רק הגדולים, הגדולים תמיד יהיו בעלי הכרה. אבל רוב הציבור חי ברמת האינסטינקט, ביחס ליהדות. ברגע שכל הכלל מתעלה, כולל האפשרויות הטכניות, כמו שאמרנו קודם, שעוזרות לכלל להתעלה כאמצעי, אמצעים להתעלות הזאת, אז ממילא, אם הכלל עולה, אז כל הכלל כבר מחפש עכשיו הכרה. אז הכלל עובר מאינסטינקט להכרה. ברור חברים או לא? אני מצליח להסביר את זה או לא? ברור, כן. הגדולים, לא, זה גם אתה שאלת, למה הגדולים מתקטנים? כי תהליך גאולה הוא תהליך גאולת הציבור, גאולת הכלל, לא גאולת הפרטים. בסדר, אני פעם הייתי אומר, זה חוק שימור האנרגיה כזה. יש איזו אנרגיה רוחנית, סך אנרגיה רוחנית. עכשיו יכולה להתחלק בכל מצורות, אם היו לו אחרי, אם בסדר, ברור. אז נגיד, יש לי 100 ליטר אנרגיה רוחנית, בסדר? אז יכול להיות גדולים מאוד מאוד גבוהים, וציבור מאוד מאוד נמוך, הסך זה 100 ליטר. או אני יכול להקטין את הגדולים, ולהגדיל ולהגביה את הכלל. טוב, אז זה יותר עמוק מה שאמרתי. אל תאמין להסבר הזה. מה? איך? אפשר, לכן אמרתי לו, אני ניסיתי לזה, אבל... לא, לא. לכן ההסבר האמיתי הוא, כי הגאולה היא גאולה כללית. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה כזה פער בין הציבור לבין המנהיגים שלו, לא יודע איך לקרוא לזה. כי הגאולה היא גאולה כללית. היא גאולה ציבורית, הקדוש רוצה שכל הציבור יתעלה.
אבל בקצה כולם יהיו שווים בערך?
מה זה שווים?
תמיד יהיו גדולים?
ברור שתמיד יהיו גדולים. יש לך רב, לא?
לא, ברור, אבל
יש לך רב? אז הוא יותר גדול ממך.
ודאי.
זהו. איזה שורה אתה? א', ב' יותר גדול ממך. נקווה, לא בטוח. לא, לא ברור. אם הוא עדיין מטייל ואתה רציני, אז לא בטוח. נקווה שכן. בסדר.
לא, יש פה הגבלה שלו או.
אני אומר שיש פה הגבלה, אני רק אומר, הקב"ה יכול להשפיע, כן, אין סוף, רק אני אומר, המהלך הזה הוא מהלך עקרוני, הרב דרך אגב, הרב אומר במאמר הדור, שזה מהלך היסטורי כלל עולמי, זה לא קשור לישראל דווקא, שהמטרה היא שהכלל יתעלה, היות והכלל מתעלה, לכן צריך לייצר את זה יותר יחס, יותר קשר, בדורות הראשונים לא היה קשר בין הגדולים לבין הציבור, עכשיו זה הציבור מתעלה, אז היות הציבור מתעלה, גם צריך שהקשר איתו...
הציבור היום היה מתעלה בגלל הטכנולוגיה, לא בגלל דווקא...
אנחנו עכשיו מדברים על היהדות, זה הנושא שלנו פה. הציבור מתעלה, היום כל יהודי יכול ללמוד גמרא, אין בעיה. אין בעיה גם מבחינת היכולות האינטלקטואליות שלו, גם מבחינת הפניות הנפשית שלו, גם מבחינת הרצון לתורה של הכרה ולא תורה של אינסטינקט. מה אתם מחפשים בישיבה? בשביל מה באתם לפה? באתם לפה כדי שכל מה שחינכו אתכם לתורה והורגלתם לתורה וירת שמיים במשפחה, בבית ספר, ישיבה תיכונית, תנועת נוער, לא יודע מה, כל המעגלים האלה, כל זה עכשיו יקבל את הגובה שלו, את הגודל שלו, את התודעה, את ההכרה, ממלא את ההזדהות, את השייכות, ותצאו מפה שאתם כולכם מלאים בזה מבחירתכם, ולא כי ככה חונכתם, אלא אתם בחרתם. כן או לא?
כן.
בשביל אתם פה? כל ישיבה זה אמור להיות א' ב' שלה. לא באתי לפה להמשיך את האינסטינקט, באתי פה לפתח הכרה. ואם אני מפתח הכרה, אני מפתח הזדהות מכוח ההתפתחות ההכרה הזאת. כי כשאני משוכנע במשהו, אני לומד משהו, אני משתכנע ממנו, אני מזדהה איתו, אתה רוצה לחיות אותו. זה הסדר, ככה זה עובד. למה אתה בפינה? אוקיי, כן. אז בוא שב פה. באמת?
בספר וכאלה, אז תלמיד שבא ללמוד, אז לא תמיד הוא רוצה ללמוד.
תלמיד שבא ללמוד?
הוא לא בטח שהוא רוצה ללמוד ממש. אבל בכל זאת, זה כיף
בגבור. בוא, תגיד משפט. אתה אומר הרבה דברים ביחד. תלמיד שבא ללמוד, בחור, שמיניסט שבא ללמוד בישיבת שדרות, לא בטוח ש...
בישיבה תיכונית.
מההתחלה, לא הבנתי. בחור שמיניסט, בחור שסיים שמינית בישיבה תיכונית X.
לא, לא מדבר, שאלה אם זה דבר שהוא נכון.
אני אוהב מה אתה אומר. תגיד אתה משפט, אני לא הבנתי מה אתה אומר.
מי שבישיבת תיכונית הרב לפני הישיבה, הוא עכשיו שביעיסט או שמיניסט.
כן.
לא שובה לישיבה גבוהה.
האם בחור שלומד בישיבה תיכונית, מה השאלה?
האם הדבר, אם זה נכון.
שלא רוצה ללמוד.
שללמד אותו למרות שהוא לא רוצה.
זה כבר, זה איך שמה עושים עם בחור כזה, בסדר? זה שהגענו רק בשיעור א' ובזבזנו את כל השנים לפני כן, זה בעיה רצינית. בעיה רצינית, אתם יכולים לפתוח נקודה פתיחה שורה לברמה אחרת לגמרי. גם ברמה לימודית, גם ברמה מוסרית, גם ברמה ערכית, גם ברמה רוחנית. יראת שמיים. סתם בזבוז החיים. אבל לפעמים יש תהליכים שצריך לעבור אותם, אתה יכול לדחוף בכוח. לך שכנע בחור שלא רוצה ללמוד, שכדאי ללמוד, כי עוד 20 שנה הוא יצטער. הוא לא עכשיו חושב 20 שנה, הוא חושב, יש לו אף, הוא חושב כאן מאחורי אף, זה מה שהוא חושב. עוד 20 שנה יגיד איזה טמבל הייתי. בסדר, אבל כנראה שאני צריך לבוא את התהליך הזה, מה נעשה? אז מה השאלה?
כמו שיש תהליך של אינסטינקט ואז הכרה, האם זה דבר שהוא מחויב?
כן, מחויב. האם גיל ההתבגרות של אדם מצוי הוא הכרחי? בוודאי. זאת השאלה?
ברמה של הלימוד.
בהכל. בהכל. כאן אנחנו עוברים עכשיו על היהדות, כל אחד מאיתנו עובר כשהוא היה ילד, הוא עשה מה שהורים שלו אמרו לו מבחינה דתית. קצת התבגר, נקווה שהוא עשה מה שהמורים שלו אמרו לו, גם חוץ מהורים שלו. עוד טיפה התבגר, הגיע לתנועת נוער, נקווה שגם עשה מה שהמדריך שלו אמר. ויכול, ואז הגיע שלב ההכרה, שזה יכול כבר בגיל 13. והוא לא הגיע להכרה הזאת, כי עכשיו הראש שלו במקום אחר. ואז מתחיל משבר גיל ההתבגרות. ואז פתאום הוא כבר לא עושה מה שהורים שלו חינכו אותו. ובישיבה, בבית ספר אמרו לו, והמדריך בבני עקיבא, שהוא הריץ אותו, אמר לו. מה קרה? ההכרה עוד לא הגיע. אז הוא בגיל ההתבגרות, אז הוא משבר. יפה. מתי מתחיל גיל ההתבגרות בדור שלנו? כנראה בגיל 2. מתי הוא מסתיים המשבר הזה? אולי בגיל, אני תמיד אומר 42. טוב, נקווה שלא. אתם כבר אחרי גיל ההתבגרות? אתם בשלב, אתם אחרי? אתם באמצע, בתהליך, בדרך?
תוך כדי.
תוך כדי, עוד לא החלטתם. בסדר. אבל לפני 42, כן? מה?
החלטתי,
הגעתי לישיבה, כן, אבל צריך בישיבה לפתח את ההכרה. אם אני לא לומד ברצינות.
אבל כן קיבלתי צד. כן בחרתי
איזשהו צד. בחרת צד, אבל זה לא אומר שאתה בתוך הצד. בחרתי להיות חייל, עליתי על מדים, זה לא אומר שאני מסתער. אני יכול לישון ולקבל שבת. אני יכול להיות רשום בישיבה, השאלה זה לא אם אני רשום, השאלה זה מה אני עושה. חבר'ה, אני מוריד כפפות, אני מוריד כפפות. בחור בשיעור א' בשלב הזה, באמצע חודש תבט, היום תו תבט בדיוק. בחור בשיעור א' בחודש הזה, תו תבט, אמור להיות מקום אחר לגמרי מאשר נכנס פה באלף אלול. לגמרי! אז תקלו עלי ככה, לגמרי! ואם לא, שישאל את עצמו, איך לא? שלא יהיה מצב שבחור בשיעור א', זה טוב שאני נכנס בכם או לא? טוב, זה לא, 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 כי אני עורך פה סך הכל. לא יכול להיות שבחור בשיעור א', הוא עכשיו מתאושש מהשמינית, בשיעור ב', אתם מתגייסים באמצע ב', נגיד, בשיעור ב' מתכונן לצבא, בשיעור ב' מתכונן לצבא, חצי ב' ג' בצבא, חצי ב' וג', ד' מתחיל, חוזר מהצבא, מספר סיפורי גבורה, וב-A מתכונן לפסיכומטרי. ואחרי זה הוא אומר ברשימה בדייט, 5 שנים בישיבה. מה אתה מלבל את השכל? איזה 5 שנים בישיבה? היית רשום? לא באמת היית בישיבה. מה? לא, אני מדבר ברור, זה החיסרון שלי, זה היתרון שלי. לא משחק על יד. זה צריך להיות ברור. אז מה אמור להיות פה? בעניין הכרה.
אני אמור להרגיש את זה?
שזה הדר... מה?
אני אמור להרגיש את השינוי?
ברור. ברור. אני מאמין, אני מקווה שכשאתה פגשת חברים שלך בין הזמנים דרבנן חנוכה, אם הייתם בבית, אחרי 3 חודשים בישיבה, שהם נגיד לא בישיבה, אני מקווה שהם לא בישיבות אחרות, כן, אבל אני מאמין שאתה ראית שינוי. התחלה של שינוי. איפה הראש שלך, מה מעניין אותך, מה סדר עדיפויות שלך כבר, עצם זה שאתה בבירור והתלבטות עם עצמך, יש שינוי משמעותי מאוד. לא להילחץ בתהליך הזה, אבל כן לתת לו לקרות. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אני קצת מפחד מעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. כי מרוב שאנחנו אומרים לא מפחדים מדרך ארוכה, אז היא הופכת להיות יותר מדי ארוכה. שור א', אתה מזדהה מה שאני אומר או לא? כן אחי, מה אתה אומר? כן.
נגיד התלשים וכאלה, אז כאילו עברו את האינסטינקט ולא הגיעו להכרה.
אמר עוד פעם? נאמרת?
נגיד התלשים.
זה התלש.
או חילונים, הם עברו את האינסטינקט ולא הגיעו להכרה?
אני יכול לשאול רגע שאלה? בינינו, אף אחד לא שומע. ישיבה תיכונית זה בניין הכרה? היום יש ברוך השם כמה ישיבות תיכונות טובות. אבל בדור שלי יש ישיבה תיכונית, ונראה לי עדיין הרבה ישיבות תיכונות. זה עדיין לא שלב שלצערי הרבה. החבר'ה בונים הכרה, כי זה לא מעניין אותם לזאת הכרה עכשיו. נכון? אז התלש הזה מעולם הוא לא בנה הכרה. ולכן נכנס האינסטינקט. ולא החליפו אותו בבית חולים. ההורים לא יכולים להגיד, זה לא הבן שלי, החליפו אותו בבית חולים. לא החליפו אותו בבית חולים. זה הבן שלך, הוא לא בנה את ההכרה. מה? לא, כל החיים שלו זה החלשו את האינסטינקט ועדיין לא נבנה את ההכרה. דרך אגב, פה אני לא פותח סוגיה אחרת, שהיא סוגיה יותר עמוקה, אני לא רוצה לפתור אותה כרגע, שברגע שיש אפשרות שתיבנה ההכרה היהדותית הנכונה, במקביל יכולות להיבנות הכרות לא יהדותיות, לא נכונות. לא פתחתי את הסוגיה הזאת בכלל, רק בשביל ההערה הזאת. מה? זה אומר שזה במלחמת הכרות כבר. בשפה של המהר"ל, זה לא רק מעבר מחומר לצורה, או מהיעדר להוויה. זה כבר מאבק בין צורות. זה כבר מאבק בין הוויות. זה מאבק בין הכרות. ולכן גם מדינת ישראל, אם החברה הישראלית לא תעבור, מאינסטינקט להכרה, להכרה הדתית שלה, היהדותית שלה, האמונית שלה, התורנית שלה, אז יהיו פה הכרות חילופיות על יד, אנחנו רואים את ההכרות האלה. העץ גדל, הוא עובר להכרה, לא תהיה הכרה נכונה, תהיה הכרה אחרת, כי בסוף אין מה שינהל את החיים. האינסטינקט כבר לא יכול לנהל את החיים, צריך משהו שינהל את החיים. לא הגעת להכרה הנכונה, אז יהיה הכרה, בכאילו. מכאן המילה כאילו נכון. מה?
חוץ מהכרה
הדתית. להיות אדם, מדינת כל אזרחיה, אלף הכרות. מה?
כל הפרוגרס כאילו.
כל הפרוגרס זה ההכרות החדשות.
הכרה זה כעיקרון אידיאל, נכון?
הכרה זה העמדת אידאה. העמדת אידאה כמנהלת את החיים. פרוגרס למשל, זה... טוב, יש הרבה מה לדבר על הפרוגרס, אבל זה... אבל זה סוג של הכרה מעוותת לחלוטין, כן, אבל סוג של הכרה. כי בסוף אדם בסוף הוא יצור תודעתי. אז הוא לא יכול לנהל חיים על פי אינסטינקט כמו איזה חיה. הוא לא חיה. ובפרט שנחלש האינסטינקט, אז הוא צריך משהו שינהל את החיים. אז הוא צריך להעמיד איזה תודעה שתנהל את החיים. אם לא תהיה תודעה אמונית, אז תהיה תודעה אחרת. אבל לא פתח את זה, יש, אין היה נפלא מאוד על זה, אבל נעזור את זה עכשיו.
זה לא בסוגיה?
מה? לא יודע, אולי בהמשך. אני לא תכנתי לפתוח את זה, כי זה כבר דברים יותר דקים קצת. אני רוצה להיות נאמן לנושא שלנו, בשנת הציונות הדתית, זה הנושא שלנו. חברים, אז אם כן, מה אמרנו עד עכשיו? המהלך מאינסטינקט להכרה עובר דרך הציר הלאומי, המעבר מאינסטינקט להכרה עובר דרך הציר הדתי. יפה, שאלה, עכשיו נתחיל השיעור. האם יש קשר בין שני הצירים האלה? האם יש קשר בין הציר מאינסטינקט להכרה לאומי לציר הזה הדתי? האם יש קשר בין שני הצירים? אומר הרב בהמשך, כן. עכשיו, יודע, זה קצת קשה לעיכול, אז אני אומר את זה בעל פה, תעקבו אחריי, תכף נראה את זה כתוב. הנה, אני מסביר. אני אסביר את זה מאוד בצורה מסודרת, כדי שנעכל את זה, כי באמת זה חידוש עצום, אבל זה הפשט, זה ממש הפשט. אנחנו אמרנו בשיעור הקודם, והרבה שיעורים כבר אמרנו, שהאינסטינקט הכי חזק, היצר הקיומי הכי חזק, הוא יצר ההישרדות, יצר הקיום. לא אמרתי נכון את זה, עוד פעם. האינסטינקט הכי חזק הוא יצר הקיומי, יצר ההישרדות. עכשיו, כמו שיש יצר הישרדות לכל בעל חי, כל בעל חי רוצה לשמור, להיות עם בעלות על החיים, כל בעל חי רוצה להמשיך לחיות. וכמו שיש יצר הקיום, יצר ההישרדות אצל האדם הפרטי, ככה יש יצר הישרדות אצל עם. גם עם רוצה לחיות כאומה. בסדר? אז יש באדם הפרטי אינסטינקט לאומי לחיות, ויש בעם אינסטינקט לאומי לחיות, כעם. ברור? למה אתה הרמת את הגבות? עוד פעם, כל אדם רוצה לחיות באופן פרטי, וכל עם רוצה לחיות באופן לאומי. אנחנו רוצים להיות עם. לשמור על עצמנו כעם. יפה רבותיי, שימו לב עכשיו. גלינו. אנחנו בגלות. יהודי אחד באמריקה. יהודי שני בתימן. שלישי ברוסיה. רביעי בפולין. חמישי באתיופיה. שישי איפה? מרוקו. סליחה, לא אמרתי ראשון. מתנצל. בסדר, יופי. יפה. תגידו, מה יכול להפוך את כולם, היהודי פה, היהודי שם, את כל הקהילה, מה הופך אותם לעם? הם לא במקום אחד, הם לא בארץ אחת. הם לא מנהלים מדינה אחת. הם לא מתגייסים לצהל אחד. אין להם תעודת זהות כחולה. הם לא משלמים מס הכנסה, ולא ביטוח לאומי. אין להם גם איזה שיר באירו ביזיון, אפילו לא נבחרת כדורגל. נכון? אז מה יכול עכשיו לאחד את כל היהודים? על במת ההיסטוריה. תשובה, יהדות. כלומר, היהודי בפולין, והיהודי באתיופיה, והיהודי באמריקה, והיהודי ביפן, מניחים תפילים. אוכלים מצה בליל הסדר. שמים ביום כיפור. מנשקים את היד לרב. רבותיי, מה המשמעות של המשפט שאמרנו עכשיו? המשמעות היא עכשיו לשבת טוב על הכיסא. המשמעות היא שעל השאלה למה היינו דתיים בחוץ לארץ ונהיינו חילונים בארץ, אז נעזור איזה חילונים בארץ, איך נגיע למה היינו דתיים בחוץ לארץ? היינו דתיים בחוץ לארץ לא כי היינו דתיים. היינו דתיים בחוץ לארץ כי היינו לאומיים. כי האינסטינקט הלאומי שרצה לשמר אותנו כעם, יצא אל הפועל באופן היחידי שהוא יכול לשמר אותנו כעם, וזה לבוש דתי. הדתיות, שמירת היהדות בגלות, היא בעצם תולדה של האינסטינקט הלאומי, ולכן ההיסטוריה הוכיחה שמה שאנחנו אומרים פה זה נכון, שמי שלא היה דתי, מה המשך המשפט? הוא כבר לא חלק מהמשרד. התבולה לגמרי, כפשוטו ממש. הוא לא חלק מהאומה. אז אני חוזר למשפט העקרוני. האינסטינקט הלאומי ששמר עלינו בגלות היה חייב להתלבש בלבוש דתי, מתוך הרגשה אינסטינקטיבית שאם לא נהיה דתיים אז גם לא נהיה לאומיים, כלומר לא יהיה יותר עם ישראל. עם ישראל מת אחד לשם. רגע, תנו לי לגמור את החשבון. ברור החלק הזה? יופי. מתחילה גאולה, עם ישראל מגיע לארץ ישראל. יופי. עכשיו רגע, עכשיו האינסטינקט הלאומי יכול כבר להתלבש בלבושים אחרים, כמו כל הדוגמאות שאמרנו מקודם. יש לי תעודת זהות כחולה, כן, א', כולנו באותו מקום. יש לנו תעודת זהות משותפת, יש לנו בחירות משותפות, ביטוח לאומי, מס הכנסה, נבחרת כדורסל, וכו' וכו'. אז אם האינסטינקט הלאומי יכול להתלבש בלבושים חילוניים, אז כבר לא צריך שהוא יתלמש בלבושים דתיים. ואז כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, לאט לאט מה קורה לו? הוא מתחלן. למה? כי האינסטינקט הלאומי לא צריך את הלבוש הדתי. שימו לב, עכשיו בואו נגיד עוד טיפה, אני מתקדם כבר עוד טיפה. עכשיו, היות וכל התהליך הוא בעבר מאינסטינקט להכרה, אז מלא ברור שלא רק האינסטינקט, לא רק הלבוש הדתי, שהוא בעצם תוצאה של האינסטינקט הלאומי, לא רק הדתיות היא תחלש. ואז מלא גם הדתיות הייתה מתוך אינסטינקט דתי, שבעצם מקורו אינסטינקט לאומי. בסדר? אתם תהיו בחשבון, כן? לא רק זה יחלש, גם האינסטינקט הלאומי צריך לחלש, כי כל המדרגה של האינסטינקט צריכה לחלש. השלב א', האינסטינקט הלאומי שלא צריך את הלבוש הדתי, והדתיות הייתה מתוך אינסטינקט כלבוש לאומי. ממילא האינסטינקט הדתי ילך ויעלם, ואז נפגוש התחלנות. במקביל, קצת אחרי זה, האינסטינקט הלאומי גם הוא צריך לעבור להכרה. אז גם הוא כבר יחלש, אז כבר ציונות, כבר לא תהיה ציונות חילונית, אלא מדינת כל אזרחיה וכולי, זה הדרך. ואז קיבלנו משבר אדיר בין בממד הלאומי ובין בממד הדתי. אולי זה יוקדם, יהיה קודם יותר בממד הדתי, ואחרי זה גם יהיה משבר בלאומי, וזה בדיוק מה שקרה לנו. בדיוק. רבותיי, רגע, עכשיו השפיץ פה. אבל כל זה בשביל, כל התהליך הזה של עיבוד האינסטינקט הדתי ואחר כך הלאומי, והדתי מתוך הלאומי ואחרי זה לאומי מצד עצמו, כל זה בשביל מה? למה כבר אנחנו מחולל את זה? בשביל מה? נו, כדי לבנות הכרה. אז אם אני עכשיו יושב מול המסך ואומר, אוי, בוא נע, מה קורה פה? פה כולם יהיו חילוניים. מה קורה פה? אין כבר יותר ציונות בדיית כל אזרחיה, אין כלל ישראל, פרט ישראל וכו' וכו'. אז אתה יושב מיואש. אבל מה אתה מבין? שבעצם זה שהאינסטינקט הלאומי שהתלבש באינסטינקט דתי ושניהם צריכים להיחלש ועכשיו צריכים להיות הכרה דתית, ומתוך כך ההכרה הדתית הזאת היא תיבנה בתוך האומה במדרגה הלאומית. אז אני לא יושב מיואש מול המצב. אני מבין את שורשי הבעיה ומבין את שורשי הפתרון. שורשי הבעיה זה שחסרה הכרה, אף על פי שהגיע הפוטנציאל להכרה ועוד לא אופנו את ההכרה. אז הפתרון שלנו זה לבנות הכרה. איפה עושים את זה? פה. חבר'ה, ברור או לא? בואו תראו עכשיו איזה כתוב, שלא המצאתי כלום. אומר הרב, אנחנו בעמודה השמאלית, קצת אחרי האמצע, במעמד האומה בגולה, כלומר, לפני האמצע, למעלה יותר, במעמד האומה בגולה, משפט, מילה, שורה שמתחילה במילה בגולה, אתם רואים את זה? במעמד האומה בגולה, אנחנו בגלות, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי, יצר ההישרדות של האומה, שלט בכל יחיד ויחיד מישראל לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. כלומר, למה היינו דתיים? כי האינסטינקט הלאומי ידע שאין דרך אחרת לבטא את הקולקטיב הלאומי אלא דרך לבושים דתיים, כי אין משהו אחר שיכול לחבר בין היהודים על פני כדור הארץ המפוזרים לגמרי בגלויות השונות. אין מה שיחבר. מה? אני פה לקרוא שוב. כאן, במעמד האומה בגולה. במעמד האומה בגולה, כשהיינו בגלות, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי, יצר ההישרדות הלאומי שלנו, שלט בכל יחיד ויחיד מישראל לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל, אם לא לשמור, לפחות לכבד, כי זה מה ששמר על הלאומיות שלנו. מתוך ההרגשה התמירה הנעלמה האינסטינקטיבית שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת ואמונה, כלומר אם לא יהיה שמירה של דת בכל, אצל כל אחד מעם ישראל בכל גלות שהוא נמצא, שזה מה שמאחד אותנו והופך אותנו לקולקטיב לאומי, כי זה הדבר היחידי שיכול להפוך אותנו לקולקטיב לאומי כשאנחנו מפוזרים בגלויות. עוד פעם, מתוך ההרגשה התמירה, שימו לב, הרב אומר הרגשה ולא הכרה, מתוך ההרגשה התמירה האינסטינקטיבית שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת והאמונה יבוטל מהלך רגשי האומה והתפוצצות עתידה לאומה כולה. ואחרי כמו שאמרנו, מי שלא היה דתי בגלות הוא כבר לא חלק מעם ישראל יותר. זה לא שהוא איבד את היהדות, הוא איבד את הלאומיות. זה שלב א', יפה. אז האינסטינקט הלאומי ההישרדותי התלבש דרך הלבוש הדתי שגם הוא היה אינסטינקטיבי. הרי מה שאלנו בהתחלה, המעבר מאינסטינקט להכרה בציר הלאומי, המעבר מאינסטינקט להכרה בציר היהדותי, זה קשור אחד לשני? מה זה קשור? זה זה דבר אחד, זה אותו חשבון בדיוק. האינסטינקט הלאומי הופיע בלבוש דתי, אז הופיע באינסטינקט דתי. שלב א', שלב ב', הגענו לארץ, אז א', כבר לא צריך את הלבוש הדתי, התחלנות, אז כבר אין יותר אינסטינקט דתי. סבא שלי הרב כבר לא עובד. פחד מגיהינום מדור 5 ג', זה כבר לא עובד. לא עובד הפחד הזה.
לפני זה לא היה
חילונות? מה? לא, לא, לא ברמה ציבורית. ממש לא. לא ברמה ציבורית. לפחות עד השואה בעיקר. ועכשיו, שלב ב', אנחנו צריכים עכשיו להתחיל להחיש את האינסטינקט. נכון? אז האינסטינקט להתחיל להיחלש. ברמה הדתית הוא כבר נחלש, כי הוא כבר לא לבוש של האינסטינקט הלאומי. הלאה, האינסטינקט הלאומי גם הוא התחיל להיחלש. עכשיו תראו רגע, אנחנו אבל לגבי רגע היהדות, תסתכלו רגע. אתה עם זריחת תורה של התנועה הלאומית מתוך חפץ והכרה, ככל שהתנועה הלאומית הולכת יותר ומבררת את הרצון ואת ההכרה, מתוך, בשלב הראשון זה היה הכרה חילונית, אבל זה עדיין לא הכרה, זה נקרא אינסטינקט, כן? מתוך בסיס מעשי ושאיפה חזקה להתאסף בארץ ישראל ולחדש את חיי העם הקדמונים כימות עולם, שימו לב עכשיו, בא התור להתגלות ההכרה הברורה בכלל האומה. וכשההכרה הזאת הופיעה בפועל ולא רק בפוטנציאל בכוח, וכשתושלם, תחולל גדולות לקיום האור האלוהי, לדעת השם המיוחדת לישראל, לאמונה ולשמירת התורה שכולה אורחות החיים בישראל הרבה יותר מכל פעולות הדחיפה הטבעית העברת, האינסטינקטיבית הכוונה. עכשיו רבותי המשפט שאנחנו מחפשים, עכשיו סיכום. אך כעת, אחרי ההתחלה הקטנה של ההתנוצצות שלה, של ההתעוררות הלאומית, הציונות החילונית, גרם הדבר לביטול וחלישות האינסטינקט ביחס לקשר הדת והאמונה, כי לא צריך כבר את האינסטינקט הדתי, כי האינסטינקט הלאומי יכול להתבטא בצורה אחרת, וההכרה לא השלימה את תפקידה, ולכן על כן איננו משתוממים למראה ההריסה. אז כרגע המיקוד הוא בעיקר מראה ההריסה היהדותית התורנית, אבל אחרי זה יופיע, כמו שאמרנו בפעם קודמת, זה יופיע גם, ההריסה הזאת יופיע גם בממד הלאומי, ואז אנחנו חושבים עמומים, ואחד משפיע לשני, כי ישראל זה אלוקות בתוך הלאומיות, אז אין אלוקות, אין לאומיות, כי האלוקי זה הנשמה של הלאומי, אין אלוקי, אין נשמה של שמה שחזיק את הלאומי. ואיך חושבים, אומרים, מה קורה פה? דרך אגב, גם הסוגיה של העסקה, אני לא עכשיו מביע עמדה, כן? גם הסוגיה של העסקה, כמו שאמרתי פה בשבוע שעבר, סוגיית החטופים זה סוגיה כללית, כן? זה לא כלל מול פרט. זה לא שביטחון ישראל לדורות זה כלל, והחטופים זה פרט, לא נכון. החטופים זה נציגי כלל ישראל. עכשיו, אבל אנחנו כן שומעים לפעמים כל מיני מנגינות כאלה, לאלה שמדברים את זה, שצריך לדאוג לפרטים ולא יכול להיות. אופה, סוגיה מורכבת, אבל בגדול, כללי, האינסטינקט הכלל ישראלי הוא כבר לא כל כך חזק. למשל, היחס למה אמרו הגויים. מגיע איזה נשיא ארצות הברית, מסרב פה את כל המלאכת בשלו. מי עומד בפרץ מול זה? רק מי שיש לו הכרה. דתית. כלומר, המשיחיים, ההזויים, ההומופובים, שהם סכנה לשלום וסכנה לקיום העולם, כמאמר ראש מפלגת מרץ או משהו כזה. לכן, מה הפתרון? אומר הרב, אך כעת, אחרי ההתחלה הקטנה של ההתנוצצות שלה, גרם הדבר לביטול וחלישות האינסטינקט ביחס לקשר הדת והאמונה, וההכרה לא השלימה את תפקידה, על כן איננו משתוממים למראה ההריסה. אבל ההשתוממות הזאת, השממה הזאת, היא לא אמורה להיות שממה. אתה אמור להבין את התהליך, ואתה אמור להבין את הסיבות ומלט דרך הפתרון. על כן, איננו משתוממים למראה ההריסה, ועלינו בלי להשתומם ולהתייאש, גם לא לשבת בחיבוק ידיים בלי לעשות דבר, אלא לאחוז בשורשי תחיית הרוח, לבנות הכרה א' ביחס לתורה וליהדות, ולאט לאט היא תהיה הנשמה של הלאומיות, ואז מלא המהלך הזה באינסטינקט להכרה יושלם. אלא לכל בשורשי תחיית הרוח ולפרוט את ענפה. ואז מה אתם עושים בישיבה? בונים את זה. בונים את זה לא לעצמכם. בונים את זה לאומה. בונים את זה לתהליך גאולה. בונים את זה לתיקון עולם. חבר'ה, ברור? אני מציע שיעורי בית לחזור על מקור 11 ברצף, 5 פעמים לפחות, לקרוא את כל מה שיש פה לפה בדף הזה. יש עוד, זה חלק מהמאמר שם. כדי שהדברים לאט לאט יתיישבו יותר בנפש, יותר הבנה, יותר בנפש. כן, בבקשה.
אז כאילו בעצם מה שהרב אומר זה שעד עכשיו האינסטינקט עוד לא נחלש, הוא לא מדהים, הוא התחיל להיחלש.
הקדוש ברוך הוא מחיש אותו בהדרגה. אם הקדוש ברוך הוא מחיש את האינסטינקט לגמרי, אנחנו חסרי אונים. במלחמה הזאת הייתה התעוררות גדולה של האינסטינקט הלאומי. אחרי אתם יודע מה היה איתנו. תחשוב מציאות של אין אינסטינקט לאומי, אחרי הטראומה של שיחת תורה כולם בורחים. הוא מגיב לבן גוריון, אחי מפה. מי יודע מה יהיה פה? מחרתיים איראן, חיזבאללה, מי יודע מה יקרה פה? מזל שהקדוש ברוך הוא הרג את האינסטינקט לגמרי. אז אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג. כלומר שאותם החלקים שצריכים עדיין לשמור עלינו, כי עדיין ההכרה עוד לא הגיעה, שהקדוש ברוך הוא לא יחליש אותם. והקדוש ברוך הוא במינונים הכמותיים והאיכותיים המדויקים, יודע כנראה בדיוק איך לעשות את זה. חבר'ה, ברור? סיכום, עקרונות. א', קודש בחול, ב', קודש בחול לאומי, ג', הקודש במהות קודם להופעת החול, אבל החול בסדר הופעה במציאות קודם לקודש, ד', החול יצטרך השלמה לידי הקודש, וזה יהיה על ידי המעבר מאינסטינקט להכרה בין הלאומי, בין הדתי, כשהדתי הוא הפנים של הלאומי, וזה יהיה כשיהיה כבר פוטנציאל הכרה.
המשפט הזה יותר נדע.
מה? הבנתם את השיעור, אני לא צריך להגיד את זה.
אם אפשר רק את הדלת,
אף על פי שהקודש הוא המקור לחול, בסדר ההופעה המעשית החול קודם להופעת הקודש, אבל היות והקודש הוא יסוד הדבר ומטרת הדבר, לכן יהיה חייב להופיע שלב שהקודש ישלים את החול. זה יופיע דרך המעבר של מאינסטינקט להכרה, בין במישור הלאומי, בין במישור היהדותי. אבל המישור היהדותי הוא הפנים של המישור הלאומי. ולכן לאט לאט יופיע התחלנות באומה, כי ההכרה לא השלימה את תפקידה, ותופיע עדר ציונות באומה, פה ציונות, כשהתפקיד שלנו זה להבין את כל החשבון ולהשלים את ההכרה. אני לא אקריא לך בקצב הכתבה. חבר'ה, אשריכם ישראל, יישר כוח. רגע, רגע, רגע. זה דף ב'. רוצים ג' ד' ד' או לא? רוצים להמשיך את זה?
כן.
זה סוגיות קריטיות. שבוע הבא אני מביא דף חדש, המשך. תודה.